היא קפטנית נבחרת ישראל בכדורגל, שיאנית ההופעות בנבחרת הנשים, ואחת מהדמויות החשובות והמשפיעות שהיו לענף הזה מעולם. היא גם יושבת הראש הנשית הראשונה אי פעם בארגון שחקני ושחקניות הכדורגל בישראל, והיא בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה בדרך לתואר שני. ולמרות כל אלה, אנחנו מכירים את קרין סנדל בעיקר כמי שיופיע בגולסטאר, כבת הזוג של כוכב תוכנית ריאליטי, מופיע תדיר אצל גיא פינס ובמקו, וכזאת שמייצרת הרבה עניין בנוגע לזהותה המינית. הערב מגיעה אלינו הגברת הראשונה של הכדורגל הישראלי, כדי לדבר על כדורגל, על אפליה, על איך זה להיות סלב, והכי חשוב, על אהבה. קרין סנדל, שלום.
שלום, מה נשמע? ערב טוב.
תודה רבה שבאת.
בשמחה.
בגיל 31, לא נהוג לדבר עם נשים על הגיל, אבל את שחקנית כדורגל קודם כל. אז בגיל 31, לאחר 16 עונות כשחקנית כדורגל?
משהו כזה, כן.
זה כבר, אנחנו מתקרבים לשלב הסיכום, לא?
כן. אתה יודע, זה השנים האחרונות, אני כבר מתחילה להרגיש שזה גם גופנית. אצל נשים זה גם קצת יותר מורכב, אתה יודע, עם הריונות נכנסים למשוואה.
אוקיי. אז עכשיו כשאנחנו לקראת סיום, אז היה שווה?
בטח.
למה?
היה שווה, תשמע, כדורגל זה האהבה הכי גדולה שהייתה לי אי פעם בחיים, מגיל 6 ועד היום. גם, אתה יודע, לפני כל משחק עדיין יש לי את הפרפרים בבטן. אני חושבת שהרווחתי עולם ומלואו בזכות הכדורגל.
אבל אולי גם הפסדת עולם ומלואו בגלל הכדורגל.
ברור. אני חושבת שכל ספורטאי שהוא שואף להיות מקצוען או להגיע לטופ, ספורטאי וספורטאית, יש מחירים שמשלמים בדרך. שילמתי הרבה מחירים בדרך, לא היו לי חיים רגילים, אבל הרווח היה שווה את הכל.
ועכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הגברת הזאת שמשחקת בגיל צעיר מאוד כדורגל, את מסתכלת עליה ואת אומרת, לכי על זה עוד פעם. כלומר, אם עכשיו את צריכה לקבל את ההחלטה, לכי על המסלול עם האפליה, עם הבלגן, עם התתנאים, עם כל אולי הבוז שחשים מסביב, לכי על זה, זה יהיה שווה?
בלי לחשוב פעמיים בכלל.
באמת?
אני חושבת שאתה יודע, הכדורגל נתן לי המון, הוא עיצב את מי שאני היום, הכלים שקיבלתי כבן אדם בוגר. ראיתי עולם, טיילתי במעל 50...
הגברת הזאת, מכירה?
זה בחצר שלי, בטבעון.
בגיל?
מתי שברתי את היד? כיתה וו, זה היה.
וההורים של הילדה הזאת בכיתה וו, כשהם כבר, היא אומרת להם, אני רוצה להיות שחקנית כדורגל, הם אומרים לך על זה?
בהתחלה, אתה יודע, זה היה כזה רעיון מופרך. אני חושבת שהרבה זמן הם חשבו שזה איזשהו שלב כזה שיחלוף.
מתי זה יחלוף?
הם קיוו, הם לא שמו לי איזשהו דדליין, הם כן אפשרו לי לעשות את מה שאני אוהבת, אבל אני חושבת שברגע שהם ראו שהכדורגל גם נותן לי משהו בחזרה, כשזה שילם על התואר הראשון בארצות הברית, אז שם איפשהו הם...
אבל גם בדיעבד הם באים ואומרים, זו הייתה החלטה טובה, אנחנו חיים עם זה בשלום?
אני חושבת שהיום הם חיים עם זה הרבה יותר בשלום מאז בשנים ההם, כי היום הם ראו את כל מה שקיבלתי והרווחתי מהכדורגל, זה לא משהו שאני חושבת שהם יכלו לראות או לדמיין בגיל הזה.
ומאיזה גיל את יודעת שאת שחקנית כדורגל? אמיתית? בתמונה הזאת, ההיא שראינו מקודם?
לא, זה היה עוד בקבוצה של המתנסים, אתה יודע, זה כזה מתנס נגד מתנס. בגיל 13 וחצי ראה אותי המאמן של נבחרת ישראל לנערות, אלון שרייר. מאמן בנתניה הרבה שנים. ואז הוא העלה אותי לנבחרת ישראל נערות, אחרי זה ראה אותי המאמן של מכבי חיפה, זיכרונה לברכה.
שהספק לקחת בדאבל בגיל 15-16?
זה היה במכבי חולון.
Okay.
מכבי חיפה עוד לא היה לי גיל לנשים,
okay.
רק התאמנתי איתם, הייתי בת 13 וחצי והתאמנתי עם נשים בנות 29-30, כי לא הייתה ליגה לנערות וילדות. ואז שם כששמתי את המדים, גם של הנבחרת וגם של מכבי חיפה, פתאום הרגשתי שחקנית.
רגע, אבל שם זה כבר קבוצה של בנות, אבל לפני כן במתנס, או הייתה קבוצה מעורבת?
הייתי גם עם הבנים, והייתה גם קבוצת בנות.
לא קבוצה אחת מאוחדת?
לא, לא היה מעורב.
אז עם הבנות זה לא היה באמת רציני, זה היה...
הייתה, היו שיצאו כמה כישרונות די גדולים מטבעון.
ועם הבנים, איך זה הרגיש?
עם הבנים זה היה מוזר בהתחלה.
להם?
להם.
כן.
אני זוכרת בתור ילדה, אתה יודע, היינו משחקים גם בכל מיני כפרים ערביים מסביב, ותמיד היו באים ומושכים לי בקוקו, או בעטים בי מאחורה שאני אסתובב לראות אם אני בת או בן. זה היה נראה להם מופרך לחלוטין.
גדול.
אבל אני חושבת שתמיד הוכחתי את עצמי על המגרש, והרווחתי את הכבוד דרך המגרש, אז די מהר זה השתנה.
יש לנו פינה שנקראת תאר את השער הראשון. מה שאנחנו עושים בפינה הזאת, זה אנחנו מבקשים מהכדורגלן שיתאר את השער הראשון, ואז אנחנו מראים לו את הוויז'ואל. עכשיו, איזה קטע? אין לנו ויז'ואל של השער הראשון, את יכולה לרמות אותי חופשי. מה היה, תארי לי את השער הראשון שלך בבוגרות. מי מסר, מאיפה?
וואי, אתה יודע שאני אפילו לא זוכרת.
את זוכרת.
אני זוכרת?
כן.
יש לי שער שכאילו חקוק לי, אבל הוא לא, זה בליגה של התיכונים.
אני לא יודע, את יכולה לשקר חופשי.
כן, אני יכולה להגיד לך.
כן.
היה כדור קרן.
כן.
ואני רצתי אליו, ובעטתי עם העקב בסיבוב לחיבורים.
מה?
גול משוגע כזה, זה
שער השנה בעולם.
אני ראיתי שער מאוד דומה לזה, שנבחר אחרי זה לשער השנה באיזו מדינה.
אוקיי.
ואמרתי, מה, אני עשיתי זה קודם, זה לא אבל זה לא מצולם ולא מתועד, אז אתה יודע.
אוקיי, אז ספרי לנו קצת על קרין סנדל, שחקנית הכדורגל, שאותה אנחנו לא ממש מכירים, יודעים באיזה עמדה את משחקת, מה הדבר שאת הכי אוהבת לעשות על המגרש?
לבשל.
לבשל.
כן.
תשובה מאוד נשית.
לגמרי.
כן.
מאוד אוהבת לארגן את המשחק, מסירות חכמות. אני 50-50.
כן, כן.
בארצות הברית, כן. יודעים או לא יודעים, אתה יודע.
מהתחקיר.
אתה יודע, אין הרבה אנשים שראו משחקים שלנו.
כן.
אבל אני, אתה יודע, שחקנית אמצע קלאסית, מארגנת המשחק, מסירות חכמות, לא מפקיעה הרבה מאוד, אבל כשאני מפקיעה, בדרך כלל זה יהיה איזשהו שער.
את יודעת שזו העמדה הזה, ואולי קשר אחורי, זו העמדה שמוציאה את המאמנים הכי טובים, בסופו של יום, כי התחושה היא שזאת העמדה שמסתכלת על המגרש גם קדימה וגם אחורה, בטח 50-50 בהגדרה.
נכון.
אז נניח שאנחנו רוצים עכשיו לנהל, לתפוס אותך לשיחה טקטית, את בעניין, את אכברית כדורגל כזאת שאומרת למה הם עושים ככה ולא אחרת?
תשמע, מתוקף הניסיון, יש לי מן הסתם הרבה הבנה בכדורגל.
כן,
שחקני אמצע הם הברומטר של הקבוצה. כשיש לי משחק רע, אז רוב הזמן גם הקבוצה תהיה.
כן, אבל זה אצלך. אבל בדיון של שלושת הבלמים של הרצוג בנבחרת ישראל.
אגב, היה לנו בדיוק את אותו דיון אצלנו בנבחרת אנשים. גם אנחנו שיחקנו בשיטה של 3-5-2.
אבל זה נורא קשה לתיאום, לא?
זה קשה, כן, לגמרי. אני חושבת שבגלל שזה ברמה של נבחרת, שכמעט ולא מתאמנים ביחד, ואין הרבה זמן לעשות את ההכנה, אז
זה לא עובד.
אז
בגלל זה
קשה.
לא עובד גם להרצוג. לאבוקסיס זה עובד, עובד עם שלושה בלמים, נכון. ומשחק בונקר.
תשמע, הקבוצה זה שונה מנבחרת, זה דינמיקה אחרת לגמרי. יש זמן לעבוד על כל הדברים שצריך מבחינה טקטית, אז כן, אני איתך בזה.
אוקיי, אז נבחרת ישראל, בוגרות, את עולה לראשונה בגיל?
16.
זה צעיר, לא?
צעיר מאוד.
משחק ראשון נגד מי?
מולדובה.
איפה?
זה היה בראשון.
כמה צופים?
100, 200.
כמה נגמר?
ניצחנו 1-0.
שיחקת?
פתחתי.
ואיך היית?
אחד המשחקים היותר טובים שלי. אני לא יודעת אם הוא חקוק לי כי זה הראשון, אבל
כמה עוקבים באינסטגרם?
27,000.
כמה מהעוקבים שלך לדעתך שם בגלל שאת כדורגלנית?
אולי 1,000.
אז למה הם עוקבים אחרי?
אתה יודע, אני אחות של, אני חברה של, אני בגולדסטאר עכשיו. אבל אתה יודע, זה לא משנה, כי כל שאר הדברים זה איזושהי פלטפורמה שאפשרה לי גם לשים את הכדורגל נשים בפרונט.
כן, אבל זה לא לא מוזר. זה לא מפריע לך שמרבית האנשים שמזהים אותך מתחומים שקשורים בכדורגל, מזהים אותך מענייני אישיה בגולדסטאר, והתקרית, וכל הדברים שקשורים לשם, זה לא מקטין אותך קצת כשחקנית כדורגל?
הפוך, אני חושבת שאני משתמשת בזה כדי למנף את זה קדימה. אני אומרת כל האמצעים קשרים
וברגע למנף בשביל מי?
למנף בשביל המקום שאני נמצאת בו היום כשחקנית כדורגל שאכפת לה מקידום כדורגל נשים. ואם תיקח את כל השנה האחרונה, אני חושבת שאם תסתכל על כל אמצעי התקשורת, בחיים לא אמרו שחקנית כדורגל כל כך הרבה פעמים, בטח לא במיינסטרים, בטח לא ב אתה יודע, יש אנשים שלא היו יודעים בכלל שקיים כדורגל נשים. אז עצם זה שאני נמצאת בכל כך הרבה מקומות, ואומרים קפטנית נבחרת ישראל בכדורגל נשים, מבחינתי זה מקדש את המטרה.
אוקיי, אז אין פה מקריות. את אדם מאוד מחושב, ואת יודעת בדיוק מה את עושה, ואת רותמת את הדברים מסביב לטובת קידום הענף, שזה מאוד אלטרואיסטי וזה נחמד, וגם לטובת הקידום העצמי שלך.
נגיד.
לא מרגיש לי שזו בושה גדולה מדי.
לא, לא, חד משמעית, לא.
לאחרונה את השקת קו דוגמנות של הלבשה תחתונה. אני למד. תראה, אני לא הייתי נבוך ככה מעולם בשאלה בתוכנית הזאת. וכשזה קורה, כמה ילדה שהיא טומבוי מקריית טבעון מסתכלת ואומרת, מה? זאת אני?
האמת היא שכשקיבלתי את ההצעה בפעם הראשונה, אז באוטומט התקבצתי כזה, אמרתי, מה פתאום? כאילו, אני על משהו תחתונה, מה הקשר?
כן.
ואז שמעתי את האג'נדה מאחורי הקמפיין הספציפי הזה, של חברת ארי. ואני חושבת שהמסרים שהם רוצים להעביר, זה מסרים שחשוב להעביר בחברות.
קרין.
כן.
זה נחמד מה שאת אומרת, אבל בסוף, את שמה בהלבשה תחתונה.
נכון, אבל שוב פעם, אני אגיד לך מה, אני מקבלת הרבה מאוד הצעות, אוקיי? ואני בוררת אותם מאוד בקפידה. ומה שלא מתיישב עם הערכים שלי, עם האג'נדה שלי, אני לא אעשה את זה. גם אם זה הרבה הרבה מאוד כסף, והציעו לי הרבה מאוד כסף על פרויקטים אחרים שגם דחיתי.
אוקיי.
אז תאמין או לא תאמין.
למשל?
לא משנה.
לא, איזה ז'אנר של פרויקט, לאו דווקא החברה.
זה יכול להיות, אתה יודע, דברים של שתייה כזאת או אחרת.
שזה את נגד?
לא נגד, זה פשוט, אתה יודע, זה צריך להיות תואם לדברים, למסרים שאני רוצה להעביר, כי אם זה לא תואם, אתה יודע, אז אני לא יאמין בזה, אם אני לא אעשה את זה בלב שלם, אני לא אהיה שם.
אוקיי.
והלבשה תחתונה, אתה יודע, זה לא שאני מצטלמת רק עם תחתונים וחזייה נשכבת על מיטה.
אוקיי.
ועדיין, אני חושבת שאם אני אחזור חזרה, אני חושבת שהמסר של החברה הזאת...
מעצים.
הוא לא רק מעצים, זה רק, אתה יודע, מה שאנחנו רואים היום כמעט בכל המדיות, זה נישה מאוד מאוד ספציפית של נשים. ויש כל כך הרבה ילדות ונערות שמסתכלות על הדבר הזה. ובסופו של דבר, אתה יודע, אוכלות אחרי זה, מסתכלות במראה, והן לא נראות בדיוק אותו דבר. ויש תופעות של הפרעות אכילה ודימוי גוף שלילי, אז אני חושבת שחשוב להראות, וזה בדיוק מה שהחברה הזאת עושה, גם שיש נשים בכל מיני צורות וצבעים, וזה בא בכל הגוונים, אתה עושה לי פרצוף שאתה לא אוכל את זה, אבל זה אמיתי מהלב.
לא, אני אגיד לך למה אני לא אוכל את זה.
למה?
כלומר, אני מבין ואני מכבד את זה לגמרי, אבל את לא בדיוק הפרוטוטייפ של מישהי שנראית מאוד מאוד שונה, אוברווייט, נטע ברזילה, כל מיני כאלה.
אני גם לא הפרוטוטייפ של דוגמנית, אתה יודע, 90-60-90.
אוקיי.
וזה לא רק, אני לא היחידה, אתה יודע, יש גם את רי סגב שהיא דוגמנית למידות גדולות.
טוב.
אז אתה יודע, כן ניסו לעשות שם איזשהו מיקס כזה, אני באה על תקן הספורטאית, אז אני זאתי עם הרגליים הגדולות, ואתה יודע, תראה אותי במכנסיים קצרות, זה נראה אחרת.
טוב.
אז כן, אני חושבת שזה...
השקות יש?
לעתים רחוקות מאוד מאוד.
אני, פתאום נפל לי הסימון. את, בסופו של יום, את, מעבר לחלום להיות שחקן כדורגל, את הלכת על החלום של כל מה שקשור לשחקן כדורגל. חיי זוהר, פרסומות, דוגמנות, את בעצמך, ריאליטי, השקות, את חיה, את מאור בוזגלו. שמקבל פחות כסף.
א', כן.
כן.
ובית, תשמע, לא כיוונתי לאף אחד מהדברים האלה.
ומה רע בזה?
לא, בכלל לא רע. אני נהנית מאוד מהחיים שלי, אני נהנית מהמסיעה שלי.
ומהמסביב? מהמסביב של הכדורגל?
תשמע, לא כיוונתי לזה. זה בא משום מקום, וזה בא, אתה יודע, ביום בהיר אחד, בבום, מרגע שהתחילה הזוגיות עם ישראל.
כן.
כאילו, אתה יודע, כל הדברים האלה נחתו עליי. אני שנים אומרת את אותם דברים, שנים נמצאת בדיוק באותם מקומות.
אבל עכשיו מסתכלים.
ואף אחד מזה לא קרה.
ובכלל, את ואחותך עכשיו, שירן, גם לאור הקריירה שלכם וגם מענייני רכילות ובני זוג, אתן החיות קרדשיין המקומיות.
אני לא יודעת אם זה מחמאה, אז אני אתחיל
את זה. למה לא?
קרדשיין זה מחמאה.
לא, אני באתי בטוב ממש.
קרדשיין זה טרש, אבל...
הכוונה היא, זה איזושהי עוצמה, וזה מגיע משם גם לאיזושהי אלמנטים כלכליים. אני ממש לא התכוונתי לזה במובן שלילי.
אוקיי, אז תודה.
ואת המעמד הזה ואת רמת המוכרות הזאת, את גם לוקחת איתך, אני לא אקרא לזה ג'וב, כי לדעתי זה התנדבות, אבל לעמדה החדשה שלך יחסית בכדורגל הישראלי, את נבחרת בפברואר האחרון להיות יושבת ראש ארגון השחקנים. למה את צריכה את זה?
מתוך רצון לשנות פה את המציאות שאנחנו...
למה הם צריכים את זה? למה הם צריכים אותך?
למה השחקנים?
כן.
אני חושבת שהשחקנים לאו צריכים אותי ספציפית, אבל הם צריכים ארגון שהוא חזק, שיש לו שיניים, שיכול להילחם בשבילהם.
ואיך את יכולה לעזור בזה?
קודם כל יש לנו מנכ״ל חדש, מושיקו מישאלוב, שאני חושבת שהוא עושה עבודה מדהימה.
אוקיי.
אנחנו הוועד, המנהל, ואני כיושבת ראש, מטביעים את המדיניות.
אבל את מוכרת, וכאחת שהיא מוכרת, מעבר לאג'נדות וליכולות, שחלקם לא הכירו, רוב השחקנים לא מכירים אותך על בסיס חברי, אני מניח. אז על סמך העניין הזה, גם הם רוצים לרכב טיפה על הפרסום הזה, כדי למנף את האינטרסים של ארגון השחקנים.
אתה יודע, זה בטח היה עוד שיקול, אבל כן, לארגון יש אינטרסים, ואם לי יש עוד 10-20% לתרום...
היה קמפיין?
של
העיר. של להיבחר?
לא, זה נעשה בצורה דמוקרטית לחלוטין, נקייה, לא, אף אחד מהמועמדים לא עשה קמפיין. הבחירה הייתה נקייה על פי היכרות שהם הכירו עד אותה נקודה.
מה זה ארגון השחקנים והשחקנים? מה הוא עושה?
הוא בגדול דואג לכל הזכויות הסוציאליות של השחקנים. יש היום, אתה יודע, אנחנו חיים בכדורגל שהוא רחוק מלהיות נקי.
נכון.
עדיין יש תופעות.
אבל למה את מתכוונת?
אם אנחנו מדברים על תופעת המנודים, הלנות שכר, פנסיות שלא משולמות, ובנוסף לזה, מה שאנחנו עושים עכשיו, על זה אנחנו עובדים, זה גם לייצר תוכניות עבור השחקן והשחקנית הישראלית, גם ליום שאחרי.
תני לי תוכנית אחת.
התחלתי להגיד. אז אנחנו בונים תוכנית של היום שאחרי, מה קורה כשהשחקנים פורשים. אחת התופעות הכי מוכרות בספורט, לא רק בארץ, אבל בעולם, זה ששחקנים ברגע שהם פורשים, עבודים לחלוטין.
נשארים לכלום.
הרבה מהם מאבדים המון 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 כסף שהרוויחו לאורך הקריירה. אז אנחנו כרגע בונים תוכנית שתעזור להם גם למצוא את עצמם באופק.
תני לי את ראשי הפרקים של התוכנית.
זה גם התנהלות כלכלית ואיך להתנהל עם הכסף
סדנאות.
היום.
סדנאות.
זה סדנאות וזה קורסים של לימודים. וזה ייעוץ תעסוקתי. וכל המעטפת הזאת שבעצם תעזור להם ביום שאחרי הפרישה.
מודל NBA?
אנחנו בונים מודל ש... תשמע, אצלנו הצרכים הרי הם מאוד מאוד מגוונים. אם אנחנו מסתכלים על כל מי ששייך לארגון השחקנים, אז יש לך את השחקן שמרוויח 5-6 אלף שקל, ויש לך את השחקן שמרוויח 10,000 שקלים. Okay. והצרכים שלו הם לא הצרכים שלו. אז אנחנו בונים משהו שיהיה custom made ולתפור חליפה שתתאים בעצם לכל
כן, אבל ה... אבל זה מהצד של הייעוץ השחקן. מה לגבי אלמנטים, נקרא להם רגולטוריים, שקשורים באיגוד, אנחנו... במנהלת, בקבוצות?
כן, אנחנו גם... בהתחדות. תשמע, זה גם נמצא על הפרק, כל הנושא של המודל של הפנסיה, שזה גם נכנס מבחינה רגולטורית, אולי המודל ההולנדי או הבלגי.
אוקיי.
אבל זה דברים, אתה יודע, שצעד צעד מה שנקרא.
חטיבה בהסתדרות, ניר אלון.
ניר אלון הוא חלק מהוועד המנהל, כן.
והחלפת שם את מאור בוזגלו. אז הכל מתחבר בתיאוריה שלי. הכל מסתדר איכשהו בתיאוריה. קפטנית נבחרת ישראל, שיאנית ההופעות בנבחרת ישראל, ואחת ששיחקה במספר יבשות, אז קודם כל החוויה באוהיו סטייט, שיחקת שם שנתיים.
כן.
איך הגעת לשם? לבקאיז?
כשהייתי בצבא, אז היו כמה שטסו למכללות לפניי. זה היה נראה לי כמו איזה חלום כזה מגניב ממש. פשוט התחלתי לשלוח אימיילים כמעט לכל מאמן בדיוויז'ן 1 בארצות הברית. Okay. עבודת נמלים כזאת, עם וידאו היילייט כזה שלי. היי, שלום, אני קרין, שחקנית מישראל, ככה וככה וככה. וזהו, והתחילו לחזור אליי מאמנים. מסע ומתן כזה קצר, ואז מצאתי את עצמי, טיסו אותי לביקור שם. מצאתי את עצמי, כן, זה הקמפוס הכי גדול בארצות הברית.
הייתי שם במשחק פוטבול פעם עם 100+ צופים.
110,000 איש
בכל... בהומקאמינג.
נכון, בכל משחק, וחוויה באמת מטורפת. המתקנים הם עצומים, זאת אומרת, גם המתקנים של, מתקני ספורט של הסטודנטים, שהם כזה recreational, הם בליגה אחרת לגמרי ממה שאנחנו מכירים פה בארץ. כל השנה הראשונה הרגישה לי כמו איזה סרט אמריקאי כזה.
שנה שנייה גם הייתה יותר טובה, נכון?
כן. הגענו לחצי גמר אליפות ארצות הברית, לקחנו את האליפות של הקונפרנס. אז הייתה חוויה מטורפת.
ואת עושה תואר.
וכן, תואר ראשון בפסיכולוגיה.
זה המלגה.
נכון. זה
הטרייד אוף. תואר בשנתיים?
לא, אחרי זה המאמן שלי עבר לצפון קרוליינה. עברתי איתו לצפון קרוליינה, שם סיימתי את התואר, עשיתי עוד שנתיים, ואז טסתי לאיסלנד, ואז...
עצור. מה? עכשיו, אנחנו יודעים שאיסלנד היא מדינה שמאוד התפתחה, אנחנו חשופים לזה יותר בכל מה שקשור לכדורגל גברים, עם הפרויקט הנהדר והדברים שקורים באי הקטן הזה, או בסוג שלי עם 300 ומשהו אלף צופים.
כן.
מה? מה עושים באיסלנד?
גם בכדורגל נשים הם מאוד... האמת היא שכשאני הייתי שם, זה היה הקיץ הכי חם שלהם בעשור, אז הבאתי איתי את השמש מישראל. אבל זו מדינה ש... אתה יודע, כמה שהיא קטנה, אנחנו מדברים על 330 אלף איש.
כן.
היא מאוד מפותחת בכדורגל וגם בכדורגל נשים. הליגה שם, גם הקבוצה עצמה, היו לנו...
אבל איך הגעת לשם? איך הן הגיעו אלייך?
הייתי בקדנציה הראשונה בגיל 19 שם, תוך כדי הצבא, וכשהייתי בארצות הברית, הייתה לי חברה איסלנדית ששיחקה איתי באותה קבוצה, ואמרה לי, בואי, אנחנו צריכים אותך.
וזה מקצועני?
זה מקצועני לזרות, זה לא מקצועני לאיסלנדיות.
באמת?
כן, אז אני הייתי שם על תקן רק שחקנית כדורגל, הייתה לי דירה, אוטו, משכורת.
וכשחוזרים מדבר כזה לישראל, זה לא הלם תרבות מחודש?
כן, הקפה הייתה קשה מאוד, כי זה לחזור בהרגשה הרבה הרבה שנים אחורה, וזה שוב פעם הרמות גבה, וזה שוב פעם... את חוסר תנאים ורמה יותר נמוכה, אבל אף אחד לא עושה שום דבר כדי לקדם אותה.
עסוקים בלהתלונן.
כן, לגמרי.
זה ענף אולימפי אצלנו.
בזה אנחנו מציינים.
נכון. זה סיפור שקראתי באחד הראיונות איתך, את נמצאת בצ'ילה, ומרים לך טלפון מילואים.
בואי. אני אגיד לך מה, בגיל 28, בדיוק הייתי אמורה להתחיל את התואר השני.
כן.
והרגשתי שכל החיים שלי הייתי כזה במסגרות, והרגשתי גם חנוקה מכל מה שקורה פה בארץ ובכדורגל.
ממה אני מרגישה חנוקה?
מהיחס, מהזלזול, מהחוסר הכרה, מצד כל מי ש...
מהכסף.
הכסף, אתה יודע, זה כאילו איזושהי... לגמרי, כסף זה תמיד ביטוי להערכה.
נכון.
ואמרתי לעצמי, טוב, אני עושה ברייק מהכל. זה היה כשהייתי, היינו בליגת האלופות עם רמת השרון. הפסדנו את המשחק, עשינו טקו במשחק השני, ידעתי שאנחנו לא עולים. פתחתי את המחשב, קניתי כרטיס טיסה לפרו.
אימפולסיבית משהו.
זה היה לי בראש תקופה, אבל ברגע שלא עלינו, זה נתן לי את החותמת של, טוב, הגיע הזמן לטוס.
ו?
וזהו, ואני דוחה את התואר השני בשנה, מתפטרת מהעבודה, מודיעה לרמת שרון שאני לא חותמת על חוזה. אבל קודם כל קניתי את כרטיס טיסה, רציתי שאף אחד לא ישכנע אותי בכלום. טסה, נהנית 3 חודשים, הייתי באנטארקטיקה, טיפסתי על הר געש בצ'ילה, באדי רפטינג כזה בפוקון.
ביטוח יש? בטח, אוקיי,
ברור,
אקסטרים,
זה הדבר אוקיי, הראשון.
לא אימפולסיבית אם ככה.
לגמרי. וזהו, ואז אני עוברת כזה ליד איזשהו בית קפה, ויש וי-פיי כזה, אתה יודע, רק בבתי קפה.
כן.
ואני רואה הודעה, יש משחק נבחרת מהשוערת שלנו, חוזרת חזרה להוסטל, מקבלת טלפון מהעוזרת מאמנת של הנבחרת, תקשיבי, יש לנו טורניר, עוד 2 חודשים, אם את רוצה להיות חלק מהנבחרת, את צריכה לחזור עכשיו. ואז אמרתי...
הם לא ידעו על הטורניר הזה לפני? הטורניר הזה הגיע להם בהפתעה?
כן.
לא... מה?
לא היה אמור להיות נבחרת בשנה הזאת, זאת okay. הסיבה שגם טסתי בפרק זמן הזה, אבל... בסופו של דבר, בגלל שהיינו מקום 32 באירופה, ווופה ברגע האחרון הוסיפו איזשהו טורניר מקדים לאליפות אירופה, אז מעכשיו לעכשיו עשו טורניר.
ולא חשבת פעמיים? לא היה רגע שאמרת שהסתדרו בלעדיי קמפיין אחד, לא יקרה כלום?
לא, האמת היא שזה היה לי מאוד ברור. כאילו, יום אחרי זה קניתי כרטיס טיסה חזרה, ואז נקטע לי הטיול בשנייה וחצי. אבל זה עשה את שלו, הטיול. זה נתן לי... קצת את הבלנס בחיים שחיפשתי.
אוקיי, חלק מהטיולים שהיו לך בארץ, במשך תקופה לא קצרה, קריית גת. כלומר, אנחנו מדברים על לשחק כדורגל ברמת השרון, ולשחק כדורגל בקריית גת. היום אנחנו מדברים הרבה על ישראל השנייה, בשבועות האחרונים. כמה החוויה הזאת שונה?
האמת שבקריית גת החוויה שלי הייתה מעולה, כי זאת קבוצה שכל העיר מאחוריה. הרגשנו את התמיכה, הייתי מקבלת המון אוהדים. גם יותר קל, גם היה שם תקציב יותר גדול משאר המקומות. ראש העיר, הוא בינתיים סגר את הברז, אבל באותם שנים הייתה תמיכה מאוד גדולה. אז אני חושבת שבקריית גת עשו פרויקט מאוד מאוד יפה.
אבל לא בדיוק המקום, לפחות בסטריאוטיפ, גם אני מגיע מהדרום, המקום נקרא לו הכי סובלני לתופעות פמיניסטיות, ובטח לעניינים מגדריים. לפחות לא בסטריאוטיפ, את מרגישה את זה כשאת שם?
לא, לא הרגשתי את זה בכלל. אני הרגשתי חיבוק מהעיר, חיבוק מהקהילה, חיבוק מהקבוצה. אני אגיד בכנות גם, אתה יודע, אף פעם בשום מקום שהגעתי אליו, פרימיטיבי ככל שיהיה, אף פעם לא הרגשתי חוסר סובלנות או יחס שונה או...
מדהים.
או זלזול, לגמרי.
מדהים, אבל בסוף יש הורים בקריית גת, ולא רק הורים בקריית גת, גם ברמת השרון, אני מנחש, אני לא אומר את זה מידיעה, שכאשר הם נמצאים בנקודת החלטה אם לשלוח את הילדה שלהם לחוג כדורגל, יש שם איזשהו קול שאומר מאחורה, זה אולי בעייתי, כי אולי היא תהפוך להיות חד מינית.
לגמרי. אני נתקלת בזה, אתה יודע, גם שהייתי באה לדבר סתם עם קבוצה, חברה שמאמנת קבוצה בנתניה, ביקשה ממני לבוא לדבר עם ההורים, כדי שיראו שאני קיבלתי תואר ראשון ומה עשיתי, ולתת איזשהו בוסט כזה להורים.
אני מבינה את ההורי הזה, אבל שהם חושש הילדה שלו תהפוך להיות לסבית.
לא. כי זה קצת אבסורד בעיניי. אתה יודע, בעיניי שום ענף ספורט הוא לא מה שדוחף אף אחד או אחת לנטייה מינית. וזה שמקשרים בין השניים...
זה רק מול... אנחנו בכלל לא נכנסנו לאם זה... כאילו, כן, אנחנו זה, מניחים זה... בצד את זה שזה לא אמור להיות בעייתי, אבל להורים שחוששים שמבחינתם הם מעדיפים שהילד לא יהיה חד מיני, לא יהיה הומוסקסואל, לא תהיה לסבית, את אומרת להם...
הרי זה יקרה, אם הוא הומו או לסבית, זה יקרה ככה או ככה, בין אם הוא או היא ילכו לכדורגל או לא. אני חושבת שפשוט כרגע, בהבניה החברתית הנוכחית של כדורגל, שזה מעוז הגבריות, שזה ספורט של בנים, שזה...
אצלנו לפחות.
אצלנו. זה תרבותי.
ולמשל בכדורסל נשים. בכדורסל נשים יש סיפורים על נערות שמגיעות לחדר הלבשה, ויש שם איזשהו לחץ סביבתי, בואי איתי אחת מאיתנו, ואולי אלה שנמצאים על הגבול, ככה, יש כאלה שנמצאים על הגבול?
לא מכירה.
זה משהו שהוא, זה בינארי?
לא, תשמע, קודם כל זה לא בינארי, כשאנחנו מדברים על מיניות זה ספקטרום תמיד, ואני לא חושבת שזה גם לא דיכוטומי, גם אתה וגם אני לא נמצאים או פה או פה, ואני גם לא חושבת שיש תשובה אחת נכונה לכל אחד. אני חושבת שמה שקורה בארץ, יש איזשהו selection bias, שמי שהיא מלכתחילה פחות נשית תקרא לזה, או אתה יודע, לא אכפת לה מה יגידו עליה, זה נקרא gender non-conforming,
אוקיי?
אז היא תבחר בכדורגל, כי היא יודעת בכל מקרה שככה וככה וככה. עכשיו, אם אנחנו נשבור את ההבניה החברתית הזאת, שכדורגל זה של בנים, ואנחנו נפתח את שערי הכדורגל לכלל האוכלוסייה, ולא רק לבנות שלא אכפת להם, או שמלכתחילה הם קצת יותר טומבוי וכאלה, אז האחוז יהיה תואם לאחוז באוכלוסייה.
זה אצלך בקבוצה.
עכשיו, אני אגיד לך, אני אחזק את הטענה שלי, וזה שאם אנחנו נלך לארצות הברית, ששם ההבניה החברתית היא שזה של בנות. זה ספורט שהוא נחשב נשי לחלוטין. ואם אתה תלך כמעט לכל קבוצה בארצות הברית, אתה תראה שמתוך 30, אם האחוז הוא בין 5-10% באוכלוסייה, אז אתה תראה שמתוך קבוצה שלמה, אז יהיה לך אחת, שתיים, שהם לסביות, שזה תואם את האחוז הכללי באוכלוסייה.
עדיין לא עניתי לגבי הקבוצה שלך. לא הקבוצה שלך, תבחרי קבוצה רנדומלית.
לא, אתה יודע, השיח הזה, בעיניי, זה כל כך לא רלוונטי, כי מה זה משנה? אז אם הם לסביות או אם הם לא לסביות,
אבל עדיין, למה זה רלוונטי? הכוכבת הכי גדולה של הכדורגל, האמריקאי, ואחת, הכוכבת.
נו,
היום מייגן רפינו. היא לגמרי, היא מנופפת בה. כלומר, מהבחינה הזאת, את לא חושבת שזו גם, זו פלטפורמה טובה לייצר אג'נדה גאה, אג'נדה של שוויון מגדרי, לדבר על אלמנטים כאלה? למה שלא תובילי מהלכים כאלה?
לא, זה לגמרי יכול להיות חלק מהאג'נדה, אבל אני אומרת שברגע ששמים את הפוקוס הזה בצורה כזאת, זה הרבה פעמים עושה הרבה יותר נזק מאשר תועלת, בעיניי.
באיזה גיל את מבינה שהזהות המינית שלך היא לא בינארית? כלומר, שאת לא בהכרח כזאת או אחרת?
בגיל 17.
17?
כן.
וקשה לך עם זה, או שזה קל? משפחתית?
לא, אני חושבת שאני אגיד משפט בכללי, אני חושבת על כל מישהו מהקהילה. ההתחלה היא תמיד הכי קשה, במיוחד מול המשפחה, חברים, סביבה קרובה.
המשפחה לקחה את זה קשה?
בהתחלה כן. לוקח זמן, וכל אחד ואחת שנמצאים בקהילה, אז אני חושבת שעד שהם לא מגיעים לאיזשהו תהליך של השלמה עם עצמם ועם מי שהם, אז מקבלים את הכוח.
מי יותר קשה לאבא או אמא?
לאמא שלי היה יותר קשה.
אוקיי.
אמא שלי גם באה מבית מרוקאי, אני יודעת שלא רואים.
לא רואים.
אז אני חושבת שיש קצת פרימיטיביות גם בצד הזה של המשפחה, וזה קצת הדיג אותה, והיה איזשהו תהליך כזה של...
אבל עכשיו הכל בסדר. את עזבת את הקהילה, בגדת בקהילה שלך.
לא.
את חלק מהקהילה?
כן.
איך? את חייגת?
אז זה לא קשור, אבל אני אומרת לעצמי, אתה יודע, מי שמגדיר את עצמו כדו, אם צריך להגדיר הגדרות...
זו הגדרה שלך?
אני לא מתעסקת בהגדרות. כאילו...
בצדק.
כי אני אומרת לעצמי, למה עכשיו? זה לא שאם עכשיו אני נמצאת עם אישה, אז אני לסבית, ואם עכשיו יש לי בן זוג, אז אני סטרייטית. כאילו, זה נראה לי, אתה יודע...
אבל ההורים שלך זה יותר קל כרגע, בסיטואציה שבה את חיה חיים עם גבר?
לא, לא. כי עברתי תהליך מאוד מאוד ארוך עם המשפחה שלי, עד שהם הגיעו לנקודה שהם יכולים להיות מאושרים עבורי, בין אם זה יהיה עם גבר ובין אם זאת תהיה אישה. אז אני יכולה להגיד היום בלב שלם שאימא שלי תהיה מאושרת בשבילי, גם אם זה יהיה המצב וגם אם זה יהיה המצב.
אני חושב שיש לה הרבה סיבות להיות מאושרת וגאה ממה שיש לה. כדורגל נשים עולמי. ענף הספורט הכי מתפתח בעולם.
לגמרי.
למה? למה ולמה זה לקח כל כך הרבה זמן?
הוא תופס תאוצה בצורה מטורפת. הסיבה העיקרית היא שהפכו הרבה מאוד קבוצות בעולם ונבחרות בעולם, הפכו להיות מקצועניות לחלוטין.
לא, אבל זה ביצה ותרנגולת, לא? כלומר, יכול להיות שזה צבר תאוצה ומשם הגיע הכוח להפוך את זה למקצועני?
אני אגיד לכם מה קרה. זה תפיסה של הרבה מאוד קבוצות מובילות בעולם.
צ'לסי,
ברצלונה, ארסנל. שבעצם באו ואמרו, אוקיי, כחלק מתפיסה של מועדון, אנחנו רוצים שתהיה לנו קבוצת נשים וקבוצת נשים טובה.
אבל מתי הוקמה קבוצת הכדורגל המקצוענית של צ'לסי, נגיד?
בשנים האחרונות.
אבל זה על רקע ההצלחה של הכדורגל העולמי.
לא, לא.
המונדיאלים התחילו לתפוס, הרי לא מהמונדיאל האחרון של
לא, נשים. לא, נכון, נכון, אבל הבום הגדול של הכדורגל נשים התחיל, אם תשווה את הנתונים של המונדיאל הקודם והמונדיאל הנוכחי, זה עולם אחר לגמרי.
אוקיי.
בין לבין, מה קרה? כל הקבוצות הגדולות בעולם הפכו את הקבוצות שלהם, הקימו קבוצות מקצועניות לנשים. שזה הגיע למצב שתחשוב שעכשיו ריאל מדריד קנתה איזושהי קבוצת נשים בליגה הראשונה, כי זה כאילו בושה שלריאל מדריד הגדולה אין קבוצת נשים, ולכל שאר המתחרות שלה יש קבוצת נשים. אז אני חושבת שעצם זה שהפכו הרבה מאוד קבוצות למקצועניות, והשחקניות קיבלו את התנאים השווים לגברים במועדונים שלהם, זה העלה את הרמה הפלאים.
אגב, לא מדגדג לך לשחק באיזו קבוצה מקצוענית ככה באירופה? או שזה מאוחר לך?
הגיל כן משחק תפקיד.
למה? 31?
כי זה מעבר לזה. אתה יודע, אנחנו גם כדורגלניות בארץ, גם אם נטוס לחול, זה עדיין לא מה שיסדר לי את החיים ביום שאחרי.
אני מבין.
אז כן, צריך לדאוג לקריירה של היום שאחרי והעתיד...
אבל אלה שעדיין לא השתכנעו בכל מה שקשור לכדורגל נשים. את יכולה לייצר פה מניפסט קצר ולהסביר לי שאני אוהב כדורגל. מה אני מפספס כשאני מתעסק, כשאני צופה בעיקר בכדורגל גברי? הרי בסוף יש פה אלמנטים של פיזיות ואטלטיות, שבהן הנשים נחותות מגברים, כדורגל נשים נחות מכדורגל גברים. למה לראות כדורגל פחות טוב?
כדורגל נשים עולמי, אם אנחנו נסתכל, אתה יודע, על הרבה מאוד מהמשחקים, הרמה עלתה בצורה מאוד מאוד משמעותית, והמשחק הפך להיות מהיר יותר ופיזי יותר, והגולים הם כבר הרבה יותר
אש.
נהדרים, נכון? עכשיו, ומה שקרה, ברגע שהרמה עלתה, אז פתאום גם הגיעו הרבה יותר צופים, פתאום זה גם הפך להיות כלכלי. אתה יודע, המונדיאל האחרון ניפץ את כל הטענות הרווחות על כל מה שאמרו על כדורגל נשים שנים.
ואני אגיד לך מה עוד יפה מבחינתי בהצלחה של כדורגל נשים, שלהבדיל מכדורף חופים למשל, שכדי לייצר עניין בכדורף חופים נשים, בהתחלה קודם כל דאגו לתלבושת.
נכון.
דאגו שהתלבושת תהיה כזאת, שהעיניים יהיו צמודות למסקים. זה כדורגלניות לכל דבר ועניין. לא הוסיפו עוד איזשהו אלמנט בשביל להפוך את זה לטיפה סקסי.
לגמרי. זה כדורגל, בכל מקום.
כדורגל. אנחנו מכירים גם בכדורגל שלנו תופעות פחות נעימות של התעסקות עם נערים צעירים. אנחנו מכירים תופעות של מיטו בכדורגל המקומי שלנו, למשל. שרלוונטיות לתנועה של מיטו.
האמת היא שיש איזה מישהי שהיא עושה על זה עכשיו, איזשהו סרט דוקומנטרי. אני באופן אישי לא נתקלתי, גם לא מכירה כאלה שכן, אבל אני חושבת שזה קיים בכל מקום. אתה יודע, אנחנו חיים בעולם כזה שזה חלק מזה.
כן, אבל יש סיטואציה אינטימית של מאמן זכר שנכנס לחדר הלבשה של נשים. נערות. לפני מקלחת, אחרי מקלחת, זה היום-יום של חדר הלבשה. יש משהו בסיטואציה הזאת שיכול, עלול לייצר איזשהו חיכוך שהוא מעבר לחיכוך של אנשים שנפגשים אחד עם השני במקום עבודה?
אני לא נתקלתי בתופעות כאלה.
שיחות אישיות של מאמן עם שחקנית באחד על אחד, זה משהו שקורה באותה תדירות של מאמן עם שחקן?
כן.
כלומר, אין מאמנים, אני נחשפתי למידע שיש מאמנים בכדורגל נשים שמעדיפים לא לעשות שיחה של אחד על אחד, מהחשש שיבוא להם באיזושהי טענה בסופו של יום של הטרדה. לא מכירה.
לא באופן אישי.
דווקא אנשים שאת כן מכירה.
כן?
כן.
לא, אני לא מכירה.
את יכולה להבין את החשש הזה?
כן, אני יכולה להבין את החשש הזה. אתה יודע, זה כל אחד מרגיש את הצורך לדאוג לקריירה שלו,
אבל את חושבת שעדיף לכדורגל נשים שיהיו מאמנות?
קודם כל, אני חושבת שזה חשוב שיהיו מאמנות. ובכלל, נשים בספורט, ובמיוחד בכדורגל, כל מי שפורשת כמעט הולכת להכל חוץ מכדורגל.
כן, אבל אולי העבודה עם כדורגלניות היא שונה? כלומר, זו התעסקות שונה מאשר התעסקות עם כדורגלנים? ברמת האופי, ברמת ההתנהלות?
אני חושבת שמאמנים שימנו גם וגם, מה שהם אומרים לרוב זה שצריך להיות גם חבר של השחקניות וגם הפסיכולוג, ולהיות קצת יותר מכיל ומבין.
ואת מרגישה את זה?
תשמע, אני חושבת שבגדול, עוד חסר לנו, אני אגיד את זה בעדינות, אני חושבת שיש בעיה של מאמנים בארץ, גם גברים וגם נשים. אגב, איסלנד, אחד הדברים הראשונים שהם עשו כדי למנף את הכדורגל שלהם קדימה, זה רפורמה מטורפת במאמנים.
שזה חייב להתחיל משם תמיד.
נכון. אז אני חושבת שזאת אחת הבעיות היותר קשות שלנו בכדורגל הישראלי, גברים ונשים. וזהו.
את לא מאמינה איזו כותרת נהדרת ייצרת עכשיו בלי להתכוון. שרובנו, אם לא כולנו, מסכימים לחלוטין. אימהות. בסופו של יום, בניגוד לכדורגלן, כדורגלנית צריכה, ממש, והיה והיא רוצה להיכנס לרעיון, צריכה לתכנן את זה, כי למרות שזמני החזרה התקצרו, עדיין יש זמן חזרה וזמן היעדרות.
נכון.
כמה זה גורם שמשפיע בתכנון קריירה?
מאוד. יש כאלה שמחכות לגיל 35 לפרוש ואז נכנסות להיריון. יש שחקניות כדורגל בעולם גם שנכנסו להיריון בגיל 28 ולא חזרו.
זה ויתור נוראי.
נכון.
בשביל הדבר הכי חשוב.
לגמרי.
אבל על הדרך מוותרים על הדבר השני הכי חשוב.
לגמרי. זה סוג של, אני תמיד אומרת את זה, זה לא פוליטיקלי קורקט להגיד, אבל הריון,
את פוליטיקלי קורקט.
עבורנו זה כמו סוג של פציעה מאוד ארוכה, זה 9 חודשים.
ברור.
ואז לפחות עוד 3 חודשים. שנה בחוץ לשחקן כדורגל זה המון. וכאלה שחוזרות, אני מורידה את הכובע בפניהם, כי זה עבודה אינסופית וקשה. אז זה לגמרי חלק ממערך השיקולים.
אז תראי, מאחר שהשיחה הזאת היא שיחה של פולנים, אז דיברנו על זוגיות, דיברנו על הריון, עכשיו צריך לדבר על כסף.
Okay.
יש כסף בכדורגל, נשים, בוא נתחיל מהעולם.
Okay.
כוכבות, לא יודע, אמרת, הן עשירות?
היום ה-5% הבחירות עושות הרבה מאוד כסף.
תני לי מספר.
גם יש כאלה שחתומות על מיליון יורו בעונה.
מקבוצה, לא חסויות.
קבוצה.
אדיר.
קבוצה, כן.
בארץ זה פחות.
טיפה.
כמה מרוויחה השחקנית הכי עשירה, שמסתכרת הכי הרבה כסף בישראל, לדעתך?
7,000 שקל בחודש.
מה?
ואנחנו גם לא מדברים על שתי, אתה יודע, זה לא שנתי, הליגה שלנו היא קצת יותר קצרה. כפול, 7-8.
המשכורת הכי, הכי כבדה, ששחקנית כדורגל בישראל היא 7,000 שקל?
משהו כזה.
אז מה הכי נמוכה?
יש גם כאלה שמרוויחות 1,000. יש גם כאלה שלא מרוויחות כלום.
זה יותר ממה שהיה בשנים לפני? כלומר, יש פה איזו מגמה של...
זה אפילו כפול ממה שהיה לפני כמה שנים.
איך חיים מזה?
לא חיים מזה.
אז אתן לא מקצועניות?
אנחנו לא מקצועניות. הליגה לא מוגדרת כמקצוענית. זאת, אגב, אחת השאיפות שלנו, וזה גם נמצא באג'נדה של הארגון.
באג'נדה, ארגון השחקנים והשחקניות.
נכון. כי יש גם, אתה יודע, יש השלכות לדבר הזה. כי הרי ברגע שהליגה גם לא מוגדרת כמקצוענית, אז המעברים בין הקבוצות הם גם לא חופשיים.
ברור.
ואז מה שקורה, יש קבוצות שמחזיקות שחקניות בניגוד לרצונם. עכשיו, בגלל שאין כזה הרבה שחקניות, אז הוא יכול להגיד לה, אוקיי, או שתשבי בבית, או שצחקי אצלי.
רגע, אבל יש זרות בליגה, נכון? וגם הזרות מרוויחות את המשכורות האלה?
כן, זרה ותרוויח משהו כמו 1,500 דולר, פלוס דירה.
לך, את עובדת בעוד עבודה חוץ מכדורגלנית?
נכון.
כאילו, אפשר לשאול מה עוד את עושה?
ברור. את התואר השני בפסיכולוגיה סיימתי.
אוקיי, זאת לא עבודה, זאת תוצאה.
לא.
כרגע.
ואני...
מזל טוב.
יש המשך, תודה. אז אני עובדת בארגון אקורד, שזה ארגון של פסיכולוגיה חברתית.
כן.
לשינוי חברתי. אני עובדת במחקר, אז אני עושה כל מיני פרויקטים של מחקר עבור הארגון.
כן.
וזה הדי ג'וב שלי.
כמה אימונים בשבוע יש בקבוצה?
אנחנו מתאמנות 4 פלוס משחק.
שזה כזה תדירות של ליגה שלישית, נגיד, בגבר.
תתפלא, אתה יודע, שאלתי את המאמן של מכבי תל אביב שנה שעברה כמה פעמים מתאמנים, אז הוא אמר לי 5 פלוס משחק.
חבל שאמרת לי את זה, הרגת אותי.
אז אנחנו כנראה לא רחוקות, רק עם פחות מעטפת מקצועית.
נבחרת מקום 60 ומשהו בדירוג העולמי, זה משהו שיכול להשתפר בטווח הקרוב? או שאנחנו צריכים לחכות כמה דורות?
לא, אני דווקא חושבת שיש נבחרת די מוכשרת בדור הנוכחי.
ליורו אנחנו כבר לא נפיל.
נכון, אבל זאת גם לא הייתה השאיפה. אם אנחנו ריאליים, אתה יודע, אנחנו תמיד כישראלים, תמיד רוצים לעלות, 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 אבל אנחנו לא מסתכלים לעצמנו במראה.
זה הרבה יותר מהגברים?
כן.
ביפר יותר מהגברים. הגברים 90 ומשהו, אם אני לא טועה.
נכון, אבל אני חושבת שאנחנו עדיין רחוקות מאוד מלהגיע למקום שאנחנו, נגיד, שהמטרה שלנו היא להפיל. זה איזשהו תהליך שצריך להיות ארוך טווח, עם הטמעה של מקצוענות ואימונים, ושגרת אימונים כמו שצריך, וחדר כושר, וזה דברים שכמעט ולא היו קיימים בכדורגל נשים עד היום. אבל יש ניצנים של... יש לנו מאמן חדש, אז הוא מתווה דרך חדשה, שאני חושבת שתניב הרבה פירות בהמשך.
בין היתר ניהלת את המאבק שזכה לתעודה, מאבק משפטי, בכל מה שנוגע להקצוות של משרד הספורט, נכון? מאבק שבו אתן זכיתן, ולדעתי הכותרות שהמאבק הזה קיבל לא שיקפו באמת את המצב האמיתי, כלומר הייתה תחושה שאיזשהו ניצחון אדיר בנוגע להקצוות, עדיין אתן מקופחות באופן...
חשוב להגיד, אתה יודע, הכותרות שהיו, הן לא באמת משקפות המציאות, כי עדיין לא ניתן פסק דין.
וכשיינתן פסק דין?
אני מקווה שכשיינתן פסק דין, אז תהיה איזושהי אמירה משמעותית של בית המשפט. כרגע, מה שקיבלנו זה קצת, השופטת חיות קרא לזה, כמו שנגמר לך הדלק, ואתה ממלא 50 רק כדי להגיע הביתה, ב-50 שקל, אז מה שקיבלנו בינתיים זה ה-50 שקל כדי שנוכל להתחיל את הליגה. אבל זה עוד מאבק שלא נגמר, רחוק מלהיגמר, ואני מקווה שבסופו של דבר התוצאות שלו יהיו משמעותיות. אנחנו קצת כמו לשכת הסעד, אתה יודע, אנחנו מסתמכות על כספים ציבוריים, וזה לא צריך להיות המצב. אני חושבת שהגיע הזמן קצת לצאת מהקופסה ולחפש גם ספונסרים וגם דרכים אחרות להכניס כספים.
בעוד כמה שנים תרוויח שחקנית כדורגל ישראלית 20,000 שקל נטו?
אני מאמינה שבחמש שנים הקרובות אנחנו כבר נראה שינוי משמעותי.
חמש שנים זה מעט? חמש שנים זה אפשרי?
תראה, זה עדיין לא נקודת הסוף, אבל אנחנו נתחיל לראות שינויים משמעותיים.
אוקיי, שאלון. שאלות קצרות, תשובות קצרות, מוכנה?
כן.
מי מבין יותר בכדורגל, שירן או ישראל?
שירן.
זאת אומרת שהוא לא מבין כלום, או שהיא מבינה הרבה?
יש לה יותר שנים קילומטראז' על המגרש.
מקללת מהיציאה.
נכון.
מסי או רונלדו?
מסי.
קל.
ברור.
מסי בכלל, לפני כולם.
כן.
חשבתי שתגידי, זה קשר אחורי, משהו כזה.
לא, אני אמרתי בתחקיר, אני אינייסטה וצ'אבי זה כאילו בליבי, אבל...
אבל מסי.
מסי הוא אחד בדורו.
בוטוקס, בעד או נגד, זה משהו אישי, אני צריך לדעת.
באופן אישי נגד, באופן כללי, שכל אחד יעשה מה טוב לו.
סופר פאוור, אם היית צריכה לבחור כוח על אחד, אחד ואחד מיוחד, באיזה היית בוחרת?
נראה לי לעוף.
לעוף. אמרת בריאיון שאת כילדה רצית להיות ראש ממשלה?
נכון.
את עדיין רוצה?
חד משמעית לא. הבנתי את זה די בגיל צעיר, שכל הלכלוך הזה הוא לא בשבילי. זה יותר מדי כאב ראש, אבל זה היה חלום לא מעט זמן.
נשאיר את זה לביבי.
נכון.
תודה רבה, קרי.